שלום וברכה, מסכת תענית דף ח', אנחנו מתחילים בדף ז' עמוד ב' בשורה האחרונה. על הפסוק בקהלת, אם כהה ברזל והוא לא פנים קלקל וחיילים יגבר ויתרון הכשר חוכמה. מביאה הגמרא את דברי ריש לקיש שאמר, אם ראית תלמיד, הפכנו דף שלימודו קשה עליו כברזל. הסיבה היא בשביל, בגלל משנתו שאינה סדורה עליו שנאמר, והוא לא פנים קלקל. מסביר רש"י, קשה הלימוד עליו מרוב הקושיות בגלל משנתו שאינה סדורה לו ואינו זוכר מה כתוב בה, ולכן הוא גם לא יודע לפרק, דהיינו לתרץ את הקושיות. אינם היא אפשרות נוספת שגורס את המשנה בגרסה של טעות שהוא פותר על החיוב ומחייב על הפטור, וממילא הקושיות שעולות עליו ממקום אחר יסודם בגרסה של הטעות שלו. וכך דורש ריש לקיש את משמעות הפסוק, והוא לא, הכוונה שהתלמיד לא יודע את שמועתו מפני שפנים קלקל, שקלקל במשנה שהיא קודם לגמרא. אז מה הייתה כנתי? מה התיקון למצב הזה? ירבה בישיבה, שנאמר, וזה המשך הפסוק, וחיילים יגבר. מסביר רש"י שיסדירו בני הישיבה משנתם, שנאמר, וחיילים, דהיינו, בין התלמידים שהם כמו יושבים חילות חילות, אז יחד איתם הוא ילמד הרבה. והמשך הפסוק, ויתרון הכשר חוכמה, כל שכן אם משנתו סדורה לא מעיקרה, שיש יתרון למי שהכשיר מראש את הלימוד שלו כשהוא סידר את המשנה שלו מתחילה, שהלימוד לא יהיה קשה עליו. מביאה הגמרא דוגמאות לאנשים שסידרו את לימודם, כי הדרש לקיש אבי מסדר מתניתין 40 זימנין כנגד 40 יום שניתנה תורה, ריש לקיש היה לומד את המשניות 40 פעם כנגד 40 יום ששהיה משה על הר סיני כדי לקבל את התורה, והסיבה שהוא עשה את זה כדי שתתקיים המשנה בידו, ורק אחר כך ואי לקמל דרבי יוחנן. נכנס לפני רבי יוחנן כדי ללמוד ממנו גמרא. דוגמה נוספת, רבד אבא רעבה מסדר מתניתין 24 זימנין, היה מסדר את המשנה שלו 24 פעמים כנגד תורה נביאים וכתובים, שהם 24 ספרים, ורק אחר כך ואי לקמל, ואז הוא נכנס לרבה. מביאה הגמרא את הדרשה השלישית על הפסוק, רבא אמר, אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, זה בשביל, בגלל רבו שאינו מסביר לו פנים, שנאמר, והוא לא פנים קלקל, שהוא לא יודע את תלמידו בגלל רבו שראה לו פנים רעות. מה הייתה כנתי? אז מה יעשה? ירבה עליו רעים, ישלח אל הרב שלו רעים כדי שהם יפייסו אותו, ואז הוא יסביר לו פנים. והמקור לכך שנאמר, וחיילים יגבר. אבל לכתחילה ודאי עדיף ויתרון הכשר חוכמה, שכל שכן אם הוכשרו מעשה בפני רבו מעיקרה, הרי רבו היה מסביר לו פנים כבר מההתחלה והוא היה מצליח בלימודו. מביאה הגמרא עכשיו דרשה על פסוק אחר בקהלת. ואמר רבי עמי, מי דכתיב, אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון, הכוונה, אם ראית דור שהשמיים משטחין כנחושת מלהוריד טל ומטר, הדבר נגרם בשביל, בגלל, לוחשי לחישות שאין בדור. זאת אומרת, אם יש עצירת גשמים והשמיים יש להם צוות כמו נחושת שמאדימים הפנים שלהם, כמו ברזל שאלה חלודה, אז הדבר הוא בגלל שאין מתפללים תפילה בלחש, זה הכוונה, בגלל שאין לוחשי לחישות. מה הייתה כנתן? אז מה יעשו? יתחו אצל מי שיודע ללחוש, אצל מי שיכול להתפלל עליהם, דכתיב, פסוק באיוב שמדבר על גשמים, יגיד עליו ראו, שיתפלל עליו חברו. והמשך הפסוק, ואין יתרון לבעל הלשון, הכוונה, ומי שאפשר לו ללחוש ואינו לוחש, מה הנאה יש לו? כלומר, אדם שיודע להתפלל, הוא נקרא בעל הלשון, והוא לא מתפלל, הרי אין לו שום רווח מזה. ואם אותו אחד שיודע להתפלל, ואם לחש ובכל זאת ולא נענה, מה הייתה כנתי, אז מה יעשה? ילך אצל חסיד שבדור, וירבה עליו בתפילה, שנאמר, שוב פסוק באיוב בעניין ירידת הגשמים, ויצב עליה במפגיע. שהשם יצווה על ירידת הגשמים בגלל המפגיע, והמילה מפגיע הכוונה תפילה, ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. ומכאן ההוכחה שפגיעה זה לשון תפילה. ואם לחש ועלתה בידו וזה גרם שהגשמים יבואו, אבל מה יקרה בעקבות גח ומגיס דעתו עליו? זה גורם לו שהוא יהיה גאוותן? אז הוא מביא אף לעולם, שנאמר, בהמשך הפסוק ביוב, מקנה אף על עולה. שמקנה אף הכוונה שזה גורם לחרון אף, לכעס, על עולה הכוונה על אותו אדם שהגיס דעתו והתגעה. דרשה נוספת על הפסוק יגיד עליו רעו, מקנה אף על עולה. רבא אמר, שני תלמידי חכמים שיושבים בעיר אחת ואין נוחים זה לזה בהלכה, מתקנים באף ומעלים אותו, שנאמר מקנה אף על עולה. מסביר רשי, בשביל זה צריך להגיד זה לזה ולהיות נוחים בהלכה ואינם עושים, אז הם מתקנאים ומתגרעים באף, דהיינו הם גורמים למידת הדין, לחרון, ומעלים אותו ומביאים אותו עליהם. ממשיכה הגמרא על פסוק שהזכרנו קודם, עם אישוך הנחש. אמר יש לקיש, מה ידכתיב, מה זה מה שכתוב, עם אישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון? לעתיד לבוא מתקצות ובאות כל החיות אצל הנחש, ואומרים לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? שאתה נושך בני אדם והורגם, הרי אתה לא אוכל אותם. אמר להם הנחש בתשובה, ואין יתרון לבעל הלשון. עונה להם הנחש, אני כמו מי שמספר לשון הרע שאין לו הנאה והוא הורג אנשים במה שהוא מספר. ואומר רשי שמביא הקדוש ברוך הוא את מי שמספר לשון הרע אצל נחש כדי שיתבייש. כשהוא שומע את התשובה שאומר הנחש, שבעצם הדבר הזה נגרם אפילו שאין הנאה, לא לנחש שמקיש ולא לאדם שמספר לשון הרע. ממה נוספת, אמר רבי עמי, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו. והמקור לכך פסוק באיכה שנאמר, נישא לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. הוא מסביר בעל התפארת ישראל, אמרו חז"ל אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו, נפשו היינו מחשבות, בכפו היינו שישגיח עליהם יפה, שלא יטעו ושלא תשכח לפני מי אתה עומד, שנאמר, נישא לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. שואלת הגמרא, איני? האומנם אם אדם לא מכוון לא נשמע תפילתו, והוא כמשמואל אמורה עלי ודרש? והרי שמואל כשהוא דרש ברבים הוא הקים עליו אמורה שהיה מצד אחד מתרגם את הדברים לקהל, מצד שני סוג של רמקול, וכך הוא דרש על הפסוק בתהילים, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, שהכוונה שהם לא מתכוונים בתפילה, כי וליבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו. ובכל זאת ואף על פי כן כתוב בפסוק אחר כך, והוא רחום יכפר עוון, שלמרות שהם מתפללים ללא כוונה הקדוש ברוך הוא כן שומע את תפילתם. אז אם כך, איך אמרת שאין תפילתם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו, כלומר, שנפשו מכוונת בכפו? דהיינו שהוא מכוון בתפילתו. תרצת הגמרא, לא קשיא. כאן ביחיד, שתפילתו לא נשמעת, אלא אם כן הוא מכוון, כאן בציבור, שגם אם הם לא מכוונים, התפילה נשמעת. מימרה נוספת, אמר רבי עמי, אין גשמים יורדים, אלא בשביל בעלי אמנה, שנאמר, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. שבזמן שהאמת צומחת בארץ, שיש שם בעלי אמנה, אז צדק משמיים נשקף. דהיינו הגשמים שהם צדקה יורדים בעולם. ואמר רבי עמי, בואו ראה כמה גדולים בעלי אמנה. מניין? מחולדה ובור. ומה מאמין בחולדה ובור? ככה מאמין בקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. ואומר רשי, מעשה חולדה ובור שהמיתו שני בני אדם מצוי באגדה. רשי מביא פה גרסה קצרה, תוספות מביא גרסה יותר ארוכה. אבל הגרסה הכי ארוכה נמצאת בספר הערוך של רבי נתן בר יחיאל מרומי, היה במאה ה-11 באיטליה, תלמיד חכם ויוצר חשוב בתקופת הראשונים, בן למשפחת חכמים ומנהיגי ציבור ברומא. הוא היה נצר לשבט יהודה, בן לאחת מארבעת המשפחות המיוחסות ברומא, שלפי המסורת הובאו לשם ירושלים על ידי טיטוס בזמן חורבן בית המקדש השני. ארבעת המשפחות הם משפחת הענבים, משפחת התפוחים, משפחת האדומים ומשפחת הזקנים. יש מחלוקת האם הוא מתייחס אל משפחת הענבים או אל משפחת התפוחים. הוא חיבר את ספר הערוך, שזה למעשה המילון הקדום המקיף ביותר של ספרות חז"ל, ודבריו היו אבן בסיס לכל הבאים אחריו. רבים מהראשונים מצטטים את דבריו גם בהבנה דברי התלמוד והמדרשים, ובעקבותיהם גם פרשני תלמוד מאוחרים יותר. ספר הערוך מסודר בסדר אלפביתי של המונחים המבוארים בו. הפירושים למילים מסתמכים בעיקר על ספרות הגאונים, ואף על ראשוני הראשונים, כמו רבנו חננאל, רבנו משולם בן קלונימוס ורבנו גרשום. לעתים גם על פרשנותו העצמית של המחבר, שהיה בעל ידיעה רחבה באיטלקית, לטינית, סלאבי, עברית, מקראית ומשנאית וארמית. את הסברי המילים ביוונית, ערבית ופרסית הוא כנראה שאב מכתבי הגאונים. לכל אחד מערכי המילון ישנו פירוש רחב, הכולל לעתים התייחסות גם לעניינים אחרים שקשורים לנושא, וכך משמש ספר הערוך לא רק כאוסף מילים, אלא גם כאוסף עניינים בספרות חז"ל. וכך נוסח הסיפור בספר הערוך. בואו ראה כמה גדולים בעלי אמונה מנהלן מחולדה ובור. מה מאמין מחולדה ובור? ככה מאמין בקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. פירוש, מעשה בנערה שהייתה הולכת לבית אביה והייתה מקושטת בכלי כסף וזהב וגם יפת תואר, וטעתה בדרך והלכה בלא יישוב, כיוון שהגיע חצי היום צמאה ולא היה לה מים. ראתה באר וחבל של דלי תלוי עליה, אחזה בחבל ונשתלשל וירדה. לאחר ששתתה ביקשה לעלות ולא יכלה, הייתה בוכה וצועקת. עבר עליה אדם אחד ושמע קולה ועמד על הבאר והציץ בה ולא היה יכול להבחין. אמר לה, מי את? מבני אדם או מבני המזיקין? אמרה לו, מבני אדם אני. אמר לו, שמה מן הרוחות את ומתנקרת עליי, עובדת עליי? אמרה לו, לאו. אמר לה, ישבעי לי שמבני אדם את נשבעה לו. אמר לה, מה טיבך? סיפרה לו כל המעשה. אמר לה, אם אני מעלך תנשאי לי? אמרה לו, הן. הלה, כיוון שהלה ביקש להיזקק לה מיד. אמרה לו, מאיזה עם אתה? אמר לה, מישראל אני וממקום פלוני אני וכהן. אמרה לו, אף אני ממשפחת פלוני, בני אדם ידועים ונקובי שם. אמרה לו, עם קדוש כמותך, שבחר בך הקדוש ברוך הוא וקידשך מכל ישראל, אתה מבקש לעשות כבהמה, בלא כתובה ולא קידושין? בוא אחריי אצל אבי ואמי ואני מתארסת לך. נתנו ברית זה לזו וזו לזה. אמר לה, מי יהיה עד בני ובנך? והייתה חולדה אחת עוברת כנגדן. אמרה לו, השמיים וחולדה זו ובאר זה. והיו עדים? שאיננו מחסבים זה בזה. הלכו כל אחד לדרכו, ואותה נערה עמדה באמונתה, וכל מי שהיה טובה רוצה להתחתן איתה הייתה ממענת עליו, כיוון שהחזיקו בה התחילה לנהוג עצמה נכפת משוגעת ומקרעת בגדיה ובגדי כל מי שהיה נוגע בה, עד שנמנעו בני אדם ממנה. והיא, למה עשתה את זה? הייתה משמרת בריתה לאותו האיש, והוא, כיוון שעבר מכנגד פניה, תקפו יצרו ושכח והלך לעירו ונפנה למלאכתו ונשא אישה אחרת ונתעברה וילדה בן זכר. כשהגיע לגימל חודשים חנקתו חולדה, ועוד נתעברה וילדה זכר ונפל לבור. אמרה לו אשתו, אם כדרך כל אדם היו מתים בניך, הייתי אומרת צידוק הדין. עכשיו שהם מתו מיתה משונה, אין זה בלא דבר, מה הסיבה? אלא ספר לי מה מעשיך. גילה לה כל המעשה, נתגרשה ממנו. אמרה לו, לך אצל חלקך שנתן לך הקדוש ברוך הוא. הלך ושאל בעירה. אמרו לו, נכפאי, כל מי שטובה, כך וכך עושה לו. הלך אצל אביה, פירש לו כל המעשה. אמר לו, הבחור לאבא, אני מקבל כל מום שבא. העמיד עליו עדים, בא אצלה, התחילה לעשות כמנהגה, להשתגע. סיפר לה מעשה חולדה ובור. אמרה לו, אף אני בבריתי עמדתי, מיד נתשבה דעתה, ופרו ורבו בבני ובנכסים, ועליה אמר הכתוב, עיניי בנאמני ארץ. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, כל המצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקים עליו הדין מלמעלה. שמי שמכשיר ומקשט את מעשיו, אז מצדיקים עליו, מדקדקים עמו אפילו כחוט השערה, יותר אם הוא היה מקלקל במעשיו, והסיבה כדי למראה כוונותיו. והמקור לכך שנאמר, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. כי שלא כמו הדרשה הקודמת שדרשה צדק במובן של צדקה, הרי לא כתוב פה צדקה, אלא כתוב פה צדק, דמשמדין. אז זה אומר שכאשר האדם מתנהג בצורה טובה, אמת מארץ תצמח, אז צדק, דין משמיים נשקף. מקום אחר לאותו לימוד, רבי חייא בר אבין אמר אבונה, מהכה מכאן שכתוב, כי יראתך עברתך. שעל מי שהוא ירא אותך, אתה מחזיק עברתך כדי למראה כוונותיו. מקור אחר ללימוד, ריש לקיש אמר, מהכה. פסוק בישעיה, פגעת את סס ועושה צדק בדרכיך יזכרוך, הן אתה קצפת ונכתב ההם עולם ונבשע. הוא מסביר רשי, כך צריך לקרוא את הפסוק, פגעת את סס ועושה צדק, כלומר, השם העניש את הצדיקים, את עושי הצדק, והם העושים כך בדרכיך יזכירוך. זאת אומרת, באותם דרכים שאתה מייסרם, בייסורים הם יזכירוך לטובה. והם מסבירים שאתה קצבת עליהם בשביל שחטאנו בהם עולם ונבשע, שבשבילם נבשע לעולם הבא. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל השמח בייסורים שבאים עליו מביא ישועה לעולם, שנאמר, בהם עולם ונבשע. שבזכותם העולם מקבל ישועה. אמר ריש לקיש, מהי דכתיב בפרשייה השנייה של קריאת שמע ועצר את השמיים? הכוונה, מדוע כאשר אין גשם זה נקרא עצירה, בשעה שהשמיים נעצרים מלהוריד מטר, כך היא גרסת המערשה, דומה לאישה שמחבלת ואינה יולדת, שיש לה עצירים כמו חבלי יולדה, אבל זה לא מביא ללידה. והיינו דאמר ריש לקיש משום בר קפרה, נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באישה. הפכנו דף, המקור לכך שנאמרה עצירה באישה, שנאמר, כי עצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם, והמקור לכך ונאמרה עצירה בגשמים, דכתיב, נקרא את הפסוק בפנים, וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם. ולא רק המילה עצירה משותפת בין אישה לגשמים, גם לידה, נאמר לידה באישה, ונאמר לידה בגשמים, נאמר לידה באישה דכתיב, ותה ותלת בן, לגבי לידת יוסף, ונאמר לידה בגשמים, דכתיב, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב, כי היא מרווה את הארץ והולידה והיא צמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. ועוד מילה משותפת, נאמר פקידה באישה, ונאמר פקידה בגשמים, נאמר פקידה באישה דכתיב. נקרא את הפסוק בפנים, ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר, ונאמר פקידה בגשמים דכתיב, פסוק בתהילים נקרא בפנים. פקדת הארץ ותשוקקיה, רבת תאשרנה, פלג אלוהים מלא מים, תכין דגנם, ככן תכיניה. ומזה שיש השוואה גם בעניין עצירה, גם בעניין לידה, גם בעניין פקידה, זה מלמד אותנו שכמו שמתפללים על לידה, כך מתפללים על גשמים. ושואלת הגמרא לגבי הפסוק האחרון, מאי, פלג אלוהים מלא מים, תנא שנין בברייתא, כמין קובה יש ברקיע שממנה גשמים יוצאים, כמו אוהל מלא מים שהוא המקור של הגשם. ממשיכה הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, מאי דכתיב, פסוק בספר איוב לגבי הגשם, אם לשבט, אם לארצו, אם לחסד ימציא, והכוונה, אם לשבט, אם גזר הקדוש ברוך הוא רוב גשמים לרעה, אז הם יורדים בכוח כמו השבט, ענף דק, שמכה בכוח, ואז אם הם חזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא מורידם את הגשמים האלה בכוח על הרים וגבעות, שזה מקום שאין שם איש. זה הכוונה, אם לשבט בהרים ובגבעות, אם לחסד, ואם הם יורדים בנחת, אז ימציאו לארצו, שירדו בארץ ישראל בשדות ובקרמים. פירוש נוסף לפסוק, אם לשבט שזה יורד בחוזקה, זה יורד לאילנות. אם לארצו שזה יורד בנחת, אז זה לארצו, לזרעים. ואם יש הרבה גשם, אם לחסד ימציאו, אז יש מספיק מים כדי לאגור אותם בבורות שכינו מערות. מביאה הגמרא סיפור, בימי רבי שמואל בר נחמני, הווקפנה, היה רעב, ומותנה, ומגפה. אמרי, איך היא נעביד? אז התלבטו האנשים, מה לעשות? ניבאי רחמי אתרת, נתפלל על שני הדברים, גם על הרעה וגם על המגפה, לא אפשר. והסיבה שאי אפשר, הגמרא תגיד עוד מעט. אלא, ליבאי רחמי המותנה וקפנה נסבול. נבקש רחמים על המגפה ונסבול את הרעב. אמר לאו רב שמואל בר נחמני, לא ככה. ניבאי רחמי הקפנה, וחייב רחמן הסובה לחי יהודי יייב. נבקש רחמים שלא יהיה רעב, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו סובה, הרי המגפה תיבטל מאליה. שהרי הקדוש ברוך הוא נותן סובה לחיים ולא למתים, שהרי אינו מביא סובה כדי להעמיד בני אדם, אלא כדי שהם יחיו. והוא נימק את דבריו, דכתיב בספר תהילים, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, שהשם נותן סובה לבני אדם שהם חיים. ושואלת הגמרא, ומנהלן, מאיכן, דלא מצלינה נתרתי, שלא מתפללים על שני דברים ביחד, דכתיב, פסוק בספר עזרא, ונצומה ונבקשה מאלוהינו על זאת, מכלל דאיקה אחריתי. הם ביקשו רק על זאת, זה אומר שהיה על עוד משהו לבקש. במערבה, בארץ ישראל שנמצאת ממערב לבבל, אמרי, אמרו, משמד רבי חגי, שהמקור לכך מהכה. מפסוק בדניאל שכתוב, ורחמין למיווה מן קודם אלה שמיה, על רזה דנה. דהיינו, לבקש רחמים לפני אלוהי השמיים על הסוד הזה. שדניאל אמר לחנניה, מישאל ועזריה, שיבקשו מהשם, שיגלה להם את חלום נבוכדנצר ואת הפתרון. אבל רק את זה, מכלל דאיקה אחריתי. זה אומר שהיה עוד צורך אחר שהם לא התפללו עליו. הוא מספר את הגמרא, בימי רב זרע גזור גזרה, והגזרה הייתה וגזור דלא למיטב בתעניתה, שאסור לעשות תעניות. אמר לו רב זרע, נקבל אי לבן, נקבל עכשיו לשבת בתענית, ולכי בטיל הגזרה להתווי. ובזכות זה שנקבל את התענית, הגזרה תתבטל, ואז נשב בתענית. אמרי לי, אז שאלו אותו, מנה לך, מאיכן אתה יודע את זה? אמר לו, דכתיב. שכתוב לגבי התעניות של דניאל, ויאמר אליי, אל תראה דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת לה את טיבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך. זאת אומרת שדבריו של דניאל נשמעו, אפילו שהוא עדיין לא קיים את מה שהוא קיבל על עצמו. וחוזרת הגמרא לענייני גשמים, אמר רבי יצחק, אפילו שנים כשני אליהו, שאליהו גזר שלא יהיה גשם במשך כמה שנים, וירדו גשמים, אבל הם ירדו בערבי שבתות, אז אינם אלא סימן כללה. והסיבה מסבירה שהיא, שבני אדם צריכים ללכת לשוק כדי לקנות סעודת שבת. ואומרת הגמרא, היינו, זה דומה לאמירה דאמר רבא בר שילא, שקשה יומא דמיתרא כיומא דדינא. קשה יום של גשם שאין בני אדם יכולים לעשות צרכיהם, כמו יום הדין, שזה ימי שני וחמישי, שאז היו מתקבצים בני אדם לדון עם חבריהם, שתיקן עזרא שבימים שני וחמישי ישבו בתי הדין. אז כמו שביום דין יש הרבה מהומה אנשים מתקבצים, אותו דבר יש ביום הגשמים. ובערב שבת שיש הרבה דברים שצריך להספיק לעשות, אז כל שכן שקשה אם יורד גשם ביום הזה. אמר המימר, אי לא דצריך לבריאתה, אם הגשם לא היה דבר שהבריות צריכים אותו, אז באינן רחמי ומבטלינן לי. זה כל כך קשה שהיינו מתפללים ומבטלים את ירידת הגשם. כי ירידת הגשמים מטריחים את בני האדם והם לא יכולים לצאת ולבוא. ואמר רבי יצחק, שמש בשבת היא צדקה לעניים. שהעניים מתננים בשמש ונוח להם יום ברור ומתחממים בה ביום הצינה. והמקור לכך שנאמר פסוק במלאכי, וזרחה לכם ירש מי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ואמר רבי יצחק, גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו, שנאמר המקור לכך. פסוק בספר דברים, לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך. ואמר רבי יצחק, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמים מן העין, שנאמר, גם זה פסוק בספר דברים, יצב השם איתך את הברכה באסמך, והמילה מסמך היא מלשון דבר הסמוי. תנא דבר רבי ישמעאל, אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו. דהיינו שהוא מוסתר מהעין, שנאמר, יצב השם איתך את הברכה באסמך. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, הנכנס למוד את גורנו, הכוונה שהוא נכנס למקום איסוף התבואה כדי למדוד את התבואה שיש לו, אומר את התפילה הבאה, יהי רצון לפניך השם אלוקנו שתשלח ברכה במעשה ידינו. ואחר כך שהתחיל למוד אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, השולח ברכה בקרי הזה. אבל אם הוא קודם מדד ואחר כך בירך, אז הרי זו תפילת שווא, לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין. עד לכאן דף ח'.